ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 23 שורות מראש העמוד. הנושא, כפי שאתם יכולים לראות בשוליים, ריסוק איברים. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, דיבור המתחיל מן המשנה, נפלה מן הגג. מומלץ, ואנחנו נעשה את זה ביחד, לחזור לדף מם ב' עמוד א', וללמוד ביחד את הרשי על הדיבור הזה. רשי נמצא שם שלוש שורות לקראת סוף השורות הקצרות. נפלה מן הגג, הבהמה נפלה מן הגג ושחטה מיד. טריפה. אף על פי שאין שבר נראה בה. חוששים שנתרסקו ונתפרקו איבריה ואין טעם בטריפות. שהלכה למשה מסיני אין. ובגמרא, דף נ"א עמוד ב', אמר שאם שעתה מעין לעין ושחטה, כלומר לא שחטה מיד אלא המתין 24 שעות, ואז שחט אותו בהמה שנפלה, שרה, ואף על פי שלא עמדה, אף על פי שהבהמה לא עמדה, וזה נראה חשוד, אולי היא טריפה, לא משנה. אנחנו אומרים שהלכות טריפות הן הלכה למשמי סיני, ואין פעם בטריפות. אז אנחנו נחזור לגמרא שלנו פה בדף נון א' עמוד א', באמצע עמוד 23 שעות מראש העמוד. אמר רב הונא, הניח בהמה למעלה, כלומר בגג, ובא ומצא למטה. אין חוששים משום ריסוקי איברים. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. דיבור מתחיל, אין חוששים. הואיל ולא ראינוה שנפלה. אין חוששים שמא נתרסקו איבריה להשעותה מעת לעת כדין נפולה ועסוקת איברים. דאמרינן במתניתין רבי עוף, אם שעתה מעת לעת ושחטה כשרה. ובקופצת מאליה לא חיישינן להכי. אז יש לנו מצב, ראינו את הבהמה על הגג, על כעבור זמן מה, או רואים אותה למטה, לא ראינו נפילה, זו הבהונה אומר, אז דיני חשש ריסוק איברים לא חל פה. במילים אחרות, אין צורך להמתין 24 שעות. כעת מעוין, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו מעשים בבהמות, שעלה בהם חשש לריסוק איברים וכדומה. הגמרא, ההוא גדיה גדי דהווה לי לרבינה, שהיה בבעלות רבינה, דחזה חושלה ביפומה. הגדי הזה עמד על גג וראה תוך ערובה, פי ערובה למטה בבית, חושלה שעורים כלופים. דגר נפל מיגל ערה, קפץ ובכך נפל מהרצפה, מהגג לרצפה. רש"י, סליחה, תוספות, דגר ונפל ולא הלך. ולכמן פסקין עד הלכה, אם הבהמה הלכה, אפילו בדיקה לא באי. אבל כאן הבהמה הגדי לא הלכה. עתיה, נמשיך בגמרא, עתיה לקמי דרבשי, אמרי רבינה שואל, הדי אמר רב הונא, מה שראינו מקודם, הניח בהמה למעלה ובא ומצא למטה, אין חוששים משום ריסוקי איברים. שני צדדים לשאלה, א', משום דעית למידי למשרח, במקרה של רב הונא, היה לבהמה במה להתאפס, לכן נגיד בקפיצה שלו הוא לא נפל ישירות אלא אלא נתלה על משהו, דהיינו צד הבניין, היה לו במה להתאפס. והי, בניגוד למקרה שלנו, של הגדי, שהגיע לרצפה דרך פי ערובה, שזה באמצע הגג, אין איזו קיר במה להתאפס, והי לט למידי למשרח, כאן לא היה משהו לבימה להתחבר אליו בירידתו, או דילמה משום דעמדה נפשה, הבימה שהיא על גובה ואחר כך מגיע למטה, היא עשתה עומד השרה שהיא תצליח לרדת את הגובה הזה בלי פגע, והי נמי עמדה נפשה. ו גם כאן הגדי של רבינה עשתה את העומד הזה, ולכן אין לאסור, אין להחמיר. אז אלו שני צדדים לשאלה. אמר לי רבשי עונה, משום דעמדה נפשה והי נמי, גם הגדי של רבינה עמדה נפשה, כלומר המקרה של רבונה מבוסס על כך שהיא עמדה נפשה, גם פה אצל רבינה הגדי עמדה נפשה. ההיא אמרתה דהבי ברב חביבה, ותוספות מאיר פה שאנחנו בקטע הזה, במקרה הזה, לא נדבר בעניין נפילה אלא משהו אחר. היה אמרתה כבס עושה בי רב חביבה דהבו שדרן קראי בתרית, היו נגררים הרגליים האחורניות. אמר רב ימר, היי שיגרונה נקטי, שיגרונה מין נגיד מחלה או כאב תפס את הבימה, וזה אינו בעיה של טריפות. מתקיף לרבינה ודילמה חוט השדרה הפסיק, זה שהבימה גוררת רגליה נראה, זה מחשיד. מה? מחשיד שחוט השדרה נפסק, וזה כן בעיה של טריפות. בדקו אשכחוה כרבינה, עשו בדיקה וראו שבאמת חוט השדרה נפסק כמו שרבינה חשש. ואפילו הכי הלכתה כרב ימר, ובכל זאת אם רואים בהמה אחרת עם אותם תסמינים, גרירת רגליים אחורניות, לא צריכים להיבהל, לא צריכים לחשוש, אלא כמו שרבינה אמר, לא חייבים לבדוק שער בהמות שגורין רגליהם, שיגרונה שכיח, חוט השדרה לא שכיח. אנחנו פוסקים כפי הדבר השכיח, ופסיקת חוט שדרה זה דבר שלא שכיח. בצד יש לנו נושא, וכתבנו כמה נקודות שנראה בשורות הבאות. כתבנו בהמות זכרים המנגחים זה את זה, מתי יש לחשוש משום ריסוק איברים, כאילו נקרא לזה מלחמת בהמות, אחד מפיל את השני בנגיחות האלו, האם יש מקום לחשוש משום ריסוק איברים. בהמות שנגנבו ותוך כדי הגניבה או חזרתן נזרקים, כאילו נזרקים מעל חומה ונופלים. בהמה שעיקר על גבה לאורכה במקל, לקחו איזו מקל ארוך והיקו את בהמה על הגב שלו לאורך המקל, על אורך הגב, מה הדין? האם יש לחשוש לפגיעה שיכול להטריף? נחזור כעת לגמרא. אמר רב הונא, זכרים כמו אלים המנגחים זה את זה אין חוששים משום ריסוקי איברים, אף אגב דמידבו וקיימי, למרות שהם המילה מידבו הם דואגים וכואבים, ואני משאר מוצאים קולות, צימרה באלמה ודנקת להו, צימרה רש"י אומר חמימות כמו חום, זה מה שתפס בהם ולא משהו אחר. אם נפול ערה, אבל אם בנגיחות האלו אחד הפיל את השני לרצפה, ודאי חיישינן. אז כן חוששים משום ריסוק איברים, וכפי שאמרנו מקודם, אף גמינה שלא אפשר לשחוט את הבהמה באופן מיידי, צריכים להמתין. אמר רב מנשי, יש גרסה אחרת מנשה, הני דיכרי זכרים, בהמות זכרים, אילים, דגנבי גנבי, והגנבים שגונבים אותם ומשליחים אותם בבריחה, נקרא לזה, בגניבה מעבר לגדר, אין חוששים משום ריסוקי איברים. מה איתה מה? למה? הרי הגנב זורק אותו מעבר לחומה, זה ודאי נפילה. התשובה, למה אין צורך לחשוש? כי שדו להו, כשהגנבים זורקים אותם, המתנאי הוא שדו להו, כי איכי דלירתו כמיו. הם זורקים אותם בצורה כזאת שהבהמה נופלת על המותניים, ובכך היא קמה מיד ורצה. ובתנועה, בהכוונה הזאת, אין בעיה של נפולה רגילה. הגנב יודע איך לכוון הנפילה, שאין בעיה. הדרינו ודאי חיישינן, אבל אם מדובר בכיוון הפוך, דהיינו הגנב מחזיר אותם, נגיד הוא פוחד שיתפס, אז הוא מחליט להחזיר אותם, או משום שיקול אחר, אז כן חוששים, כי אז לא אכפת לו איך הם נופלים, הוא זרק אותם חזרה למקומם. והני מילי, מה שאמרנו עכשיו שחוששים בחזרתן, תדרינו מחמת יירה, כמו שאמרנו מקודם, שהגנב פחד ורוצה להתפטר מהגניבה כמה שיותר מהר, אבל מחמת תשובה. אבל אם הגנב החזיר בגלל שיקולים שהוא רצה לעשות תשובה, מה הייתה? הוא דעתי, תדעו לכם שהוא היה דואג לכך לעשות תשובה נכונה, שלמה. וכמו שהסברנו מקודם, שאם אתה מכוון את הבהמה בזריקתה מעל החומה, כאן חזרה למקומה, הוא יעשה את זה כדין, או כמו שצריך, שלא ייפגע הבהמה. אמר רב יהודה מרב, היכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה, על זנבה והלכה לה כלפי ראשה. תראינו, המכה שאנחנו מתארים הייתה מכה לאורך הבהמה. אם המכה, נגיד הוא לקח מכים כנגד כל השדרה כולה, שהמכים היה אורך, היה לו, היה למכים אורך כמו אורך כל השדרה, אין חוששים משום ריסוקי איברים. כאילו האימפקט, המכה, נגיד התפזר לאורך כל עמוד השדרה, ולכן אין כאן פגיעה שיכול לגרום לפסיקת החוט. ואם שלים חוטרא אפלגי דגבה חיישינן, אבל אם אורך המכה מסתיים באמצע הגב, דהיינו לא לפי כל אורך עמוד השדרה, להגיד חצי, אז כן חוששים, כי בקצה יש כוח רב שיכול לגרום לפסיקת חוט השדרה, שזה סוג של טריפות. וממשיך הגמרא, ואי אית בא קיטרי, אם יש קשרים במקל, מקל עץ, רש"י אומר שיש בו שיעורי ענפים. חיישינן, למרות שמדובר במקל שאורכו תואם לכל אורך הגב. ואי מחי הפסקי, אם הוא לקח מקל ועיקה את הבהמה לרוחבו, חיישינן. אז חוששים משום הפסקת פיסוק איכות השדרה. כעת אנחנו רואים משולשים, סימונים חדשים, עוד בשוליים כתב לתחת הכותרת נושא אין בלידה משום ריסוק איברים. למרות שבלידה העובר יוצא מהאימא דרך הרחם ויש לחצים, נקרא לזה, הלחצים האלו לא גורמים לכך שנגדיר את הוולד כמרוסק איברים. בכותרת מבנה המשולשים שאתם רואים, מימרות של רב נחמן בעניין ריסוק איברים, הפס הכפול מבליט מקורות שמראים לכאורה דאין בלידה משום ריסוק איברים. זה אמור לסייע כמובן לקביעה של רב נחמן. הגמרא, אמר רב נחמן, בית הרחם, עגל שנולד היום מרחם צר, אין בו משום ריסוקי איברים. אמר לי רבה לרב נחמן, תניה דמסייע לך, יש ברייתא שמהווה סיוע עבור דבריך. אנחנו נביא כאן מקור, מקור קצר, שהנושא שלו הוא בעניין תומת זיווה. זב זה מצב של סוג של נוזלים, זה שונה מזרע, שכבת זרע, זה משהו אחר. זה, וכשהוא זב מהזכר, זה מתמה אותו, זה גורם תומה. אנחנו לא ניכנס לכל פרטי דיני זב, אבל מה שכן נדגיש שהזיבה הזאת, הנוזלים האלו, אם יש משהו חיצוני במה לתלות הזוב, אז אנחנו לא מתמים. ההלכה אומרת הוא לא תמי, רק אם זה יוצא נגיד מעצמו, אבל אם יש סיבה לתלות הזרימה הזאת, יש משנה אומרת שבשבעה דרכים בודקים את הזב, כמו אוכל או פחד פתאומי או שאר גורמים כפי שמוזכר שם במשניות, אז הוא לא מתמה בזיבה. אז מה רואים פה? בריתא, תינוק בן יום אחד מתמה בזיבה כבר בלידה שלו. אם רואים שהוא מפריש זוב, הוא נחשב תמי. והיא סרקא דאיתך, יש בו משום ריסוקי איברים. אם היינו מגדירים לידה כסיבה לריסוק איברים, לא היינו מתמים את הוולד הזה. עיקרי כאן, היינו משייכים ללידה הזאת הדבר הבא, מבשרו ולא מחמת אונסו. כפי שאמרנו מקודם, מתי יש תומת זיווה? רק אם זה מבשרו, משהו נקרא טבעי, שאי אפשר לתלות את זה בשום דבר אחר. אבל אם זה בא מחמת איזו אונס, איזו גורם חיצוני, ואם היינו אומרים שהלידה זה כמו ריסוק איברים, היינו מגבירים את הזיווה מחמת אונסו, לא היינו מתמים. והמשנה אומר, הברייתא שקראנו עכשיו אומרת שזוב בוולד בן יום אחד הוא כן מתמה, סימן שבלידה אין בו משום ריסוקי איברים. הגמרא דוחה את הראיה, הסיוע הזה, הכה במאי עסקינן, מה שנקבע פה שתינוק בן יום אחד מתמה בזיבה, לא מדובר בלידה רגילה, כגון שיצא דרך דופן. אם הייתה לידה רגילה, לא היה מתאמה בזיבה, משום דייש בלידה משום ריסוק, והווה מחמת אונסו. כאילו זה הקו החשיבה לפי הדחייה שהזכרנו עכשיו. אבל הגמרא ממשיכה תשמע, שוב פעם ניסיון להביא סיוע לרב נחמן, שבלידה אין בו משום ריסוק איברים. עגל שנולד ביום טוב, שוחטים אותו ביום טוב. אז אם היה בעיה של ריסוק איברים בלידה, לא היה יכול לשחוט אותו ביום טוב, היה צריך להמתין. רש"י כותב, עגל שנולד ביום טוב, אין כאן משום מוקצה, שהרי מוכן היה אגב עמו, ושוחטין אותו בו ביום, על מה משום ריסוקי איברים נמי לט בי, כפי שאמרנו מקודם, כי ריסוק איברים מחייב המתנה. הגמרא אבל דוחה, אחי נמי גם במקרה הזה, כגון שיצא דרך דופן. תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה. תשמע, כאן מקור ששייך לתחום בכור, בכור בהמה שנולד באופן רגיל הוא קדוש, ובזמן בית המקדש היו, אחרי שהיו נותנים אותו לכהן, הכהן היה מקריב אותו כקורבן. בזמן הזה הבכור קדוש, אבל אין בית המקדש, אז ממתינים עד שיפול בו מום. כשנופל בו מום, אז יש אתר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, כמעט כבהמת חולין. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים של קדושת בכור בזמן הזה, רק שיש לדעת שצריך מום כדי להתיר שחיטתו מחוץ לבית המקדש. אז כאן המקור אומר, אנחנו מביאים עוד פעם ניסיון לסייע לרב נחמן, שבלידה אין בו משום ריסוקי איברים, ושווין כוונה תנאים שהיו בהם מחלוקת, בנקודה הבאה הם מסכימים, ורש"י מביא את המקור, את הרקע, והם מסכימים שאם נולד הוא ומומו אימו, שזה מן המוכן. שאם בהמה נולדה ביום טוב, וביום טוב יש גם איסורי מוקצה, דבר שלא היה מוכן מלפני כן, אבל אם בכור נולד ביום טוב עם המום, עם מום שמתיר אותו, שזה מן המוכן, כלומר אין בעיה של מוקצה ואפשר לשחוט אותו בו ביום. וכי תימה אחי נמי שיצא דרך דופן, כאן שוב פעם אנחנו מדברים בבכור, אם תנסו לדחות את הראיה שאין בו משום ריסוק איברים בגלל שיצא דרך דופן, דרך דופן מי קדוש, לא היינו צריכים מום בכלל על לידת לידה קיסרי של בהמה ראשונה, של ולד ראשון. פשוט דיני בכור, דיני קדושת בכור, לא חלים בכלל על יוצא דופן. וכאן מזה שאמרנו שהמום מתיר אותו, זו הוכחה שלא מדובר בלידת יוצא דופן. והגמרא מנמקת את זה, והאמר רבי יוחנן מודה היה רבי שמעון, למרות שלרבי שמעון יש לו דעה חולקת בעניין לידה קיסרי שהוא מגדיר אותו כלידה רגילה, זה לגבי דיני תומת אישה, אבל הוא מודה לעניין קודשים שאינו קדוש, שלידה קיסרי לא נחשב לידה רגילה, ובכן קדושת בכור לא חל, ולכן אי אפשר להגיד שפה מדובר יוצא דופן. אז מה כן מדובר? לידה רגילה. ורואים שמן המוכן אין צורך להמתין, אפשר לשחוט אותו בו ביום, סימן שאין בו משום ריסוקי איברים. בכל אופן הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, שיפריס על גבי קרקע. הבהמה שנולדה עשתה פעולה, ניסיון לקום. זה אומר לנו שאפילו אם היינו מגדירים הלידה כסיבה להגדרת מרוסק איברים, אבל כמו שאמרנו מוקדם יותר, בהמה שממתינים 24 שעות ואז שוחטים אותו, זה פותר את הבעיה של ריסוק איברים. גם תנועה כזאת שהפריס אגבי קרקע מראה שהבהמה הזאת לא ספגה או חוותה ריסוק איברים. אבל לידת ולד בלי להמתין ובלי הפריס אגבי קרקע, יש לחשוש משום ריסוק איברים. רש"י כותב, הכה במאי עסקינן, אנחנו מסתכלים ברש"י באמצע השורות הקצרות, הכה במאי עסקינן, הדה קטני מותר בו ביום ולא חייש לריסוק איברים, כגון שהפריס על גבי קרקע, ננער לעמוד, ותחב פרסותיו לעמוד. תאמין לי כמן, גבי נפולה, בהמה שנפלה מגובה, עמדה מנפילתה, אינה צריכה מעית לעית. אז אנחנו במהלך השורות האחרונות שמענו את רב נחמן אומר אין בלידה משום ריסוק איברים. ניסינו כמה וכמה פעמים להביא מקורות לסייע לו, אבל דחינו כל הניסיונות. ויאמר רב נחמן, אגב בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בית המטבחיים, עד הם מפילים בהמה לקרקע לפני שחיטתה, אין בו משום ריסוק איברים. ויאמר רב נחמן, עוד מימרה שלו, לכן יש המשולש, בית המטבחיים אין בו משום ריסוקי איברים. זה שמפילים בהמה לפני שחיטתה, איננו צריכים לחשוש שעצם זה שהפלנו אותו גורם מצב של ריסוק איברים. ההוא תורה, היה שור, דה נפל בבית המטבחיים והשתמה כל נגיחותי. יש גרסה אחרת, גני חותי. שמענו קולות מאותו שור, רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל משופרי, שופרי הוא קנה מהנתחים המוברים מאותו שור שנשחט. אמרי לי רבנן מנהלכה, למה קנית ואכלת מזה ולא חששת לריסוק? אמר לי, הכי אמר רב, ציפוניו נועץ עד שמגיע לארץ. זה מזכיר קצת את הגמרא שלנו בעמוד א', מידי למשרח עלי. מה שהוא, נגיד, בולם את הנפילה, זה לא נפילה חופשית, אלא זה נפילה עם בלימה כזאת, זה פותר את הבעיה של ריסוק איברים. זאת אומרת, אין לחשוש. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו פרטים שונים הקשורים לעד דקטני נפלה מן הגג, מתי צריכים בדיקה ומתי לא. בדיקה כמובן בדיקת איברים של אותו בהמה. אנחנו נתייחס בהמשך לכך שיש שתי דעות בעניין נפילה מן הגג. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, המימרה הזאת קשורה למה שראינו במשנה, נפלה מן הגג, שלפי המשנה זה אחד מהטריפות, ריסוק איברים. עמדה אינה צריכה לעיד, אותה בהמה שנפלה מן הגג, אם היא נפלה ועמדה, אין צורך להמתין 20, אותם 24 שעות כדי לוודא שאינו, אין בו משום עיסוק איברים. בדיקה ודאי בעיה, אבל למרות שהיא עמדה ואמרנו ניתן לשחוט אותה, צריכים בכל אופן לבדוק את האיברים הפנימיים שלא לא קרה בהם אחד מהדברים שמקליפים. רש"י לקראת השורות האחרונות של השורות הקצרות עמדה המתניתין קאי, כפי שאמרנו המימרה הזאת קשורה למה שכתוב במשנה שנבלה מן הגג, והיא עמדה ולא הלכה, אינה צריכה שיעה מעת לעת. רש"י ממשיך, אבל בדיקה הבעיה בחוט השדרה ובשבירת רוב צלעות ובעקירת חוליה, כל אלו הם אם קרה מטריפים, ואיכה דלא עמדה אפילו בדקנוה ונמצאת שלמה, טריפה משום החבט שנתפרקו פרקיה וחוליותיה. אמרנו, קראנו את רש"י על המשנה שלמרות שלא רואים איזושהי טריפות ברורה, בכל אופן זה הבעיה של ריסוק איברים, וכאן רש"י מתאר מה היא ריסוק איברים, שפרקו פרקיה, חוליותיה, ואם הלכה אפילו בדיקה לא בעיה. אז אנחנו נכנסים כאן שוב פעם לפרטי פרטים, כמו שאמרנו בהקדמה על הקטע הזה, מתי יש חשש ריסוק איברים, מתי החשש הזה נופל אבל בכל זאת כן צריכים בדיקה משום טריפות נוספות, ומתי אפילו בדיקה לא צריכים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן המקום לציין את המספרים שרמזנו עליהם מקודם. במבנה יש מספר רומאי אחד פה, ועוד שתי שורות נראה מספר רומאי שתיים, וכתבנו בשוליים שתי דעות, בנפלה מן הגג והלכה, כאן הדגש על כך שהיא כן הלכה, האם באי בדיקה. אז לפי הלשנה הראשונה, כאן נקרא את זה בגמרא, הלכה אינה צריכה בדיקה. יש לנו קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג, משום דה דקמה רבי יומיה בשם רב אחריהם, הווה פירוש להד ים רב יהודה אמר רב. אז לכן אם אנחנו נדלג, אמר רב ימיה באחר אמר רב, וכפי שאמרנו כאן אנחנו באים לפרש מה שרב יהודה אמר רב אמר לפני כן. פשטה ידה לעמוד אף הפי שלא עמדה. רב יהודה רב דיאל אמר עמדה אינה צריכה מעת לעת. רב יומיה מוסיף שאם היא פשטה ידה לעמוד אף הפי שלא עמדה, עקרה רגלה להלוך אף הפי שלא הלכה. ההגדרות שראינו מוקדם יותר אצל רב יהודה רב, ראינו עמדה וההגדרה נוספת הלכה, כאן רב יומיה ברח המרב מגביל או מצמצם, שהעמדה שמקודם זה יכול, זה כולל גם פשטה ידה לעמוד אף הפי שלא עמדה בפועל, ומה שנקרא, מה שקראנו מקודם הלכה, רב יומיה אומר שהקרר רגלה להלוך אף הפי שלא הלכה בפועל. עכשיו אנחנו דילגנו שורה וחצי, נחזור לסוגריים. רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו, כלומר גם אם הלכה צריכה בדיקה. אז אתם רואים פה מספר רומי שתיים, אז אם כן, דרך המספור הזה אנחנו יכולים להתמקד בהבדל בין רב יהודה מרב ורב חייא בעניין או במקרה של הלכה, האם יש צורך לבדיקה או לא. וזה מה שכתבנו מוקדם יותר בשוליים במבנה, מספרים רומאים אלו, שתי גישות לעניין בדיקה במקרה שהלכה. ובשוליים גם כתבנו שלפי מספר אחד רב לא באי בדיקה, שתיים רב חייא ברש"י באי בדיקה. אנחנו חוזרים לגמרא. מה שהסברנו מוקדם יותר, רב ירמיה בר אחא אמר רב, סימנו גם מספר אחד במעוין, ובשוליים כתבנו שתי דעות במה נחשב כעמדה אף הפי שלא עמדה. אז ראינו כבר מספר אחד פשטה ידה לעמוד, זה נחשב עמדה, למרות שבפועל לא עמדה. אנחנו בגמרא ממשיכים עם מספר 2, רב חיסטה אמר נערה לעמוד אף הפי שלא עמדה. והנערה לעמוד, רש"י מסביר, אף הפי שלא פשטה ידה. אני מקווה שדרך המספור אפשר לבודד המחלוקות השונות. הרי יש לנו כאן הרבה פרטים, אמנם זה לא תופס הרבה שורות בגמרא, אבל ניסינו דרך המספור לעשות קצת סדר בעניינים. יש כמה שורות שהרש"ל מוחק, ולכן אנחנו נדלג לפי הסוגריים של המדפיס. אמר המאמר משמי דרב דימי מינה אותה, נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. רש"י בשורה שנייה ברחבות מתחת לגמרא, כנגד בני מאיים שמה נקרא רוב החיצונה או נקבו הדקין. אלו גם דוגמאות של טריפות, ויש לחשוש אחרי שמדובר בהמה שנפלה זה יכול לקרות. אז נחזור לגמרא. אמר לי מר זוטרה, רב זוטרה אומר למימר, אחי אמרינן משמי דרב פאפה צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו. רש"י על זה אומר כנגד כל החלל משום שבירת רוב צלעות או עקירת חוליות. אז הוא מרחיב את השטח או האזור של הבדיקה. נחזור לגמרא, מלא רב אונה אמר ברי דרב נחמיה לרב אשי, סימנין מאי, האם צריכים בדיקה בסימנים, בסימני הצוואר, שאולי נעקרו. אמרי סימנים קשים הם חסינים אצל נפילה, לא צריכים לבדוק אותם. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אוף שנחבט על פני המים. לפני שנתקדם רק נציין שיש לנו נושא בשוליים, נקרא את זה ביחד. חבטת אוף על גבי דברים שונים, לפעמים יש בזה משום ריסוק איברים ולפעמים אין. אז יהיה לנו הרבה הרבה דוגמאות, ופה ושם אנחנו נתייחס לפירוש של רש"י על איזו חומרים נחבט העוף, נפל העוף, האם זה נקרא מכה קשה או מכה שנבלם או שנספג האימפקט, המכה. אז אמר יהודה אמר שמואל, עוף פעם, עוף שנחבט על פני המים כיוון ששט מלוא קומתו דיו. אם העוף הוא נגיד 30 סנטימטר באורך, והעוף מצליח, אחרי שהוא נפל על מים, הוא מצליח לשחות מלוא אותם, אותו שיעור. אז מספיק, זה מראה שהיא לא חוותה עם וב, לא חוותה ריסוק איברים. ולא אמרן אלא ממטה למעלה. ההתר הזה של שת מלוא קומתו זה רק אם היא שחתה נגד הזרם ממטה למעלה, זה כמו שאמרנו נגד הזרם, אבל מלמעלה למטה. אבל אם השחייה ה-30 סנטים האלו שהזכרנו בדוגמה היה דווקא עם הזרם, מיה הוא דאש בלו, הזרם המים הוא זה שגרם לעוף להתקדם למטה ולא כוחות פנימיים של העוף. אז אין בזה הוכחה של חסינות, או אין בזה הוכחה שאין כאן ריסוק איברים. ואי מיה קיימי לת לנבא, אם זה מים עומדים אז אין בעיה, אם היא מצליחה לשחות מלוא אורכה, אז זה הוכחה שאין בה משום ריסוק איברים. והיא שדה ציבי וקדמי, באותו מקרה שהעוף שחתה עם הזרם, אם גם זרקו שם עיצים וקדמי, והעוף הצליח לשחות והקדים את העיצים שגם זורמים מטה, אבל העוף הקדים אותם, הקדמי. זה מראה שהיא העוף הזה יש לה כוחות משלה, ולא נגיד במקרה כזה מיה הוא דאש בלו. אז אפילו אם מדובר במים שזורמים ממה למטה, אין כאן בעיה של ריסוק איברים, כי העוף הקדים את העיצים. גלימה, עכשיו מדבר על עוף שנפלה על גלימה, בגד מתיח חיישינן. אם הבגד היה מתוח, אז הנפילה עליה נחשב כמכה ישירה בלי בלימה, ולכן יש לחשוש משום ריסוק איברים. זה לא מתיח, לא חיישינן. יש במצב כזה, עם הנפילה יש גם גמישות בבד הזה, וזה בולם וסופג את המכה. עוף ומעופף, מה זה עוף? עוף זה בד כפול, לא חיישינן. וכאן מדובר אף על פי שהבד היה מתוח. רש"י כותב עוף ומעופף, ואם כפולה הטלית ואפילו מתוחה, לא חיישינה דינה נמתחת יפה. המתח לא יכול להיות 100%, ועדיין יש בלימה בנפילה על בד, בד כפול, בד מקופלת. עוד מקרה, איזלה זה רשת פרוסה באוויר. איזלה הוא מקרבי קיטני, והרשת הזה הרי זה נעשתה על ידי שירת חבלים חבלים. המקרבי קיטרי, הקשרים, החוטים, קשרי החוטים הם סמוכים זה לזה, חיישינן. חושים שהקשרים האלו ריסקו. לא מקרבי קיטרי, לא חיישינן. הרי נפלה סך הכל על רשת, וזה סופג, ואין כאן בעיה של ריסוק איברים. קיטנה, פשטן, דאביד, בטוני. מדובר פה על פשטן קני הפשטן הם קשורים בחבילות. בטוני כוונה חבילות, חבילות. ואז העוף נפל עליהם, חיישינן. זה נחשב מכה ישירה בנפילה הזאת. דהי גיסה ודהי גיסה, אם העוף נפל לא על גבי החבילות אלא על צידי החבילות, לא חיישינן. רשי כותב פה חיישינן, כשמדבר פה בקיטנה, בחבילות האלו, שרי קשה הוא. דהי גיסה ודהי גיסה, רשי אומר, אם נפל על צידי החבילה מכאן ומכאן, בהשמטה, כמו החלקה, לא חיישינה דחימתי עליו, כשבדיוק בנפילה, כשהעוף מגיע להם, על צדדי החבילות, משטריק, זה מחליק, משטריק הוא משתמיד ולא מלכי לב, וזה לא נחשב מכה קשה, אלא יש כאן מידה מסוימת של בלימת או ספיגת המכה. ממשיכים בגמרא, אסורייתא, הן חבילות של קנים, חיישינן. קיטנא, שוב פעם אנחנו מתייחסים לפשתן, אבל לא, לא חבילות או קנים של פשתן, אלא מה? פשתן דייק ונפיץ, לא חיישינן, דייק ולא נפיץ, חיישינן. רשי כותב, קיטנא דדייק, חבות, כמו קטוש בלעז. רשי מביא פה מילה לועזי שהמשמעות שלו קטוש ונפיץ. רשי מביא גם לועזי והמשמעות מנוער. לא חיישינן, רשי אומר, אם שטוח על גבי קרקע ונפל עוף עליו, על פשטן שדייק ונפיץ. אבל מה? דייק ולא נפיץ, אומר רשי, שברי הגבעולין מלכין העוף. אז שוב פעם, עניין הקיטנה במצב המתקדם הזה, אם דייק ונפיץ לא חוששים, ואם דייק ולא נפיץ לא מנוער, אז אותם שברי גבעולים מחמירים במכה ולכן חיישינן. דאביד בזרי כיוון דאיקה בי קיטרי חיישינן. רשי חמש שורות מסוף העמוד, דאביד בזרי, מביא רשי לועזי, והמשמעות חבילות של פשטן, אפילו או ממשיך רשי דייק ונפיץ, מדובר בחבילות פשטן סרוקים, חיישינן יש לחשוש משום ריסוקי איברים, משום קיטרי דאית בהם, בגלל הקשרים שיש בו. חזרה לגמרא, שתי שורות מסוף העמוד, או נקרא עוד פעם רק לשם השלמה, דאביד בזרי כיוון דאיקה בי קיטרי, בגלל שיש קשרים, חיישינן. דקתא חיישינן, דק דקתא לא חיישינן. רשי, דקתא נעורה נעורת שברי גבעולין הננערים מן הפשטה, מן הפשטים, כשמנפצים אותו, זה תהליך הייצור, זה מפרידים את הנעורת מן הפשטן, חיישינן אם נפל עוף עליהן. דק דקתא, דקה מן הדקה, וגם אי נעורת לא חיישינן, אם יש ממנה קרי על גבי קרקע ונופל עוף עליהם, לא חיישינן לפי שהיא רכה. נחזור לגמרא. נברא חיישינן. מה זה נברא? זה רשי אומר, סיב הגדל סביב הדקלים, ומייבשין אותו, ונחלק לרצועות, ומפשילים ממנו חבלים. וכל זמן שלא נעשה רצועות, היא קשה. המקרה הבא, תמחתה לא חיישינן, זה לאחר שחלקו לרצועות, אז לא חוששים. ורשי הזה אומר, תמחתה לאחר שחלקו, אותה נעברה שחלקו לרצועות, להי נברא, כמו שעושים לקליפת עץ הקרוי, ומביא מילה לועזי שמשמעו סוג עץ מסוים. קיטמה זה קשור לתחום של אפר, אז נעילה חיישינן, לא נעילה, לא חיישינן. ועל זה רשי בסוף העמוד, קיטמה נהילה מרוקד בנפה, נכבש ונעשה קשה. אז נהילה, אמרנו, יש חשש אם אוף נפל על כזה דבר. לא נהילה, אינו נכבש, וכל שעה הוא תפוף ואינו קשה. ולכן המכה לא תהיה מכה קשה, אלא מצב של ספיגת המכה, אם מדובר בקיטמה שאינה נהילה. אנחנו ממשיכים לדף נון בית עמוד א', חול הדק לא חיישינן, חול הגס חיישינן. רשי, שורה ראשונה, חול הדק לא חיישינן, דמישטריק ואינו נכבש לעולם. חול דק תמיד מתפזר ולא נכבש, לא נהיה מרוכז וקשה. חול הגס, אבנים גדולות שבו מרסקים העוף כשנופל עליהם. עוד דוגמה, שורה שנייה בגמרא, תבנה. אנחנו מדברים פה על תבן, על תבן של חיטים יסורים או קש. אז תבנה ויעבד בזעגה חיישינן, עם בחבילות, לא עביד בזעגה, רק יש ערימה, לא חיישינן אם העוף נפל עליהם. חיטי וחול דמינאיו חיישינן, סערי וחול דמינאיו. כאן יש בעיה איך לגרוס, אם לגרוס עוד פעם חיישינן או ההפך, לא חיישינן. כל מיני קטניות אין בהם משום ריסוקי איברים לבר ממין רוביה. ורשי מסביר, לא חיישינו משום דמשטרקי מהדדי, מחליקים אחד מהשני ואינם נכבשים יחד, ובזה יש ספיגת המכה. חימצי, אומרת הגמרא, אין בו משום ריסוק איברים. חיפצי, יש בו משום ריסוק איברים. רשי מביא שוב פעם מילות לועזיות. חימצי, המשמעות אפונה, מחליקים הם ואינם נכבשים. חיפצי, משמעות חומוס, והם אינם עגולים, ולכן הם לא מחליקים כל כך אחד מן השני, ולכן יש בו משום ריסוק איברים במקש אוף נפל על ערימה של החומוס. הגמרא אומרת, כללה דמירתא, הכלל בדבר, כל מידי דמשריק, כל דבר שיש החלקה זו מזו, הם אינם נכבשים יחד, לכן בשעת הנפילה הם נשמטים זה מזה, ולכן המכה נספגה ואין בו משום ריסוק איברים. לא משריק, יש בו משום ריסוק איברים. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו דבוק. עוף שכנף או כנפיו דבוקים בדף עץ ונופי, האם יש לחשוש לריסוק איברים? אמנם אנחנו קצת באיחור, אבל שוב פעם נזכיר שיש להצטייד עם ספר ציורים, ואנחנו ממליצים כבר מתחילת המסכת ספר שיחת חולין מרב עמיתי בן דוד. כל ציור יכול להעיר ולהבהיר על מה מדובר. עכשיו אנחנו נשים לב שבגמרא, בגמרות המסומנות, יש מספר רומאי 1 ועוד כמה שורות מספר רומאי 2, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שני לשונות בנושאי הנעל. אז אנחנו נדגיש את הביטוי כולי אלמה, אנחנו נראה בצורת בית, והביטוי לא פליגי, כולי אלמה, לא פליגי, לא פליגי, הדגשנו גם עם קפקוף. אז אנחנו נחזור לגמרא, נדבר על הדבוק, מה שתיארנו מקודם. רב אשי שרי, אם האוף נופל, אם החתיכת עץ דפוקה בו, אין כאן בעיה של ריסוק איברים. המימר אסר, בחד גפה, אם הדבק מדביק כנף אחד בלבד, דקוליאמה לא פליגי דשרי, כי בנפילה האוף יכול להגן על עצמה, לבלום את המכה עם הכנף השני שמשוחרר. אז לכן אם מדובר בדבוק בחד גפה בכנף אחד, כולם מסכימים שאין בעיה של ריסוק איברים. כי פליגי בתרי גפי, המחלוקת בין רבשי והמימר יתעורר אם מדובר במצב ששני הכנפיים של העוף דבוקים. מן דאסר, המלאך הכי נקום, מי שאוסר אומר במה יכול העוף להקים ולישא את עצמו לפי לשונו של רשי. לכן כשהוא נופל הוא נחבט בנפילה, בנפילה פשוטה. הגמרא ממשיכה, אומן דשרי, דיינו רב אשי, אמר לך אפשר דנקום העיקבי דגפי. רשי כותב, העיקבי דגפה במקצת הוא נושא את עצמו בעקבי הגפיים, והוא ראש הכנף, מקום שחותכים הכנף מן האבס, זה ממקם על האזור הקצה של הכנף שהיה נהוג אצלם. ואיקה דיאמרי, עכשיו אנחנו ממשיכים עם לשנה שנייה לחומרה, בתרי גפי כולאמה לא פליגי דאסיר, כי פליגי בחד גפה. מה דשארי רבשי שאיתיר, אמר לך אפשר דפרח בחד גפה, יכול להופף בכנף השני שאינו דבוק. אומן דאסר המימר, כיוון דבהי לא מצי פרח, בהי נמי לא מצי פרח. מאחר שכנף אחד דבוק ולא יכול לפרוח בו, גם השני אותו דבר. אז נפילה, יהיה נפילה גמורה. והלכתה בתרי גפי אסיר, בחד גפה שרי. וכאן זה הפסק של הגמרא בנושא שלנו. רשי נכנס כאן בקטע של הלכה למעשה שאופייני לרשי כאן על מסכת שלנו, מצטט. בואו נעצור פה ורק נזכיר את העובדה שרשי נכנס להלכה למעשה על קטע שעוד לא קראנו. עד כאן שיעורנו להיום.